איך עוברת המציאות? זה לוקח זמן ללבוש חוכמה, אבל אני לא רוצה להשאיר אתכם ב... אוקיי, תלכו הביתה, זה ייקח זמן. אז בואו נחזור לדוגמה של הכאב ראש. מה יעביר את הכאב ראש? הכאב ראש יעבור, או המחלה תעבור, או המצב הלא רצוי שאתם רוצים להיפטר ממנו יעבור, אם אני אבין את הסיבה שהביאה לכאב ראש הזה, או למחלה הזאת, או למצב הלא רצוי הזה. כי אנחנו יודעים, אפילו הרפואה, היא מנסה לתקוף את החיידק שגורם למחלה, כי אם אני תוקף את חיידק אחר, המחלה הזאת לא תיפטר. שאלה גדולה אם זה החיידק שגורם את המחלה, כן? אז זה שאנחנו חילוקי גדולות גדולים, אנחנו אומרים שלא. אבל נגיד, השיטה המדעית היא, בוא נראה בדיוק את הסיבה, נכון? אנחנו לא מתווכחים עם השיטה המדעית. זה נכון לחפש את הסיבה כדי להשיג את התוצאה המקובה. עם זה אנחנו לא מתווכחים, אנחנו רק מתווכחים עם מה שהם מגדירים כסיבה. אנחנו גם מחפשים את הסיבה באופן מדויק. אז כדי להבין מה גורם למשל למחלה, או מה גורם להצלחה עסקית, או הצלחה כלכלית, או לפריחה של אזור וכך הלאה, אנחנו צריכים להבין את הסיבות שמביאות דברים כאלה. ואחד החוקים ששולטים בסיבה ומסובב, וזה הורידו אלינו הפנדיטות, האריות, הבודות, הישויות המוארות שרכשו את החוכמה ורואים, הם אומרים שהתוצאה היא תהיה תמיד דומה באופייה לסיבה. תמיד תמיד דומה באופייה לסיבה. אז אם יש לי בעיה של מחלה שאני רוצה לפתור, מה אני חייבת לעשות? אני צריכה להסתכל מה יכולה להיות סיבה למחלה. סיבה אמיתית, לא סיבה לכאורה. זה לא יכול להיות שהחיידק גורם למחלה. לא יכול להיות. כמו שהאספירין לא מרפא מחלה, ככה החיידק לא גורם למחלה. למה? כי יכולים שני אנשים להידבק מאותו חיידק, אחד נהיה חולה, אחד לא נהיה חולה, נכון? אם החיידק לא היה גורם את המחלה, אז כל אחד שהיה נפגש בחיידק הזה, שנמצא באותו חדר, שבו השתעל מישהו שיש לו חיידק, צריך לקבל את החיידק, וירוס או חיידק, לא משנה. אבל לא כולם נהיים חולים. חלק נהיים חולים, חלק לא נהיים. נכון. אז לא יכול להיות שהווירוס או החיידק הוא הסיבה, נכון? אז אם זה לא בא מהווירוס ומהחיידק, אז מאיפה זה בא? אז למה אני חולה? למה אני חולה והשני לא חולה? למה זה קורה לי שאני חולה? למה קורה לאותו מסכן שהעסק שלו כל הזמן לא מצליח, אצל השני כל הזמן מצליח? למה זה עושה כל הזמן החלטות טובות ונכונות והשני לא? מה מבדיל ביניהם? אז אנחנו אומרים שהסיבה חייבת להיות דומה לתוצאה. אם התוצאה היא מחלה, הסיבה קשורה גם כן בפגיעה בבריאות. אם פגעתי בבריאות של אחרים, אם פגעתי בחיים של אחרים, אם פגעתי בחיים של אנשים, או פגעתי בחיים של יצורים אחרים, של חרקים, או לא דאגתי לעזור לחולים, נגיד מישהו היה חולה בסביבתי והתעלמתי מהם ולא דאגתי להם, אני הייתי שמה בשעה שעשיתי את הדברים האלה. בשעה שחולה היה זקוק לעזרה, ואני הייתי מודעת לזה שהם היו זקוקים לעזרה, ואולי אפילו באו אליי לבקש עזרה, אבל אני הייתי עסוקה בדברים אחרים, ומנעתי מהם עזרה. אני הייתי שמה, ואני הקלטתי את כל האירועים האלה. המיין שלי זוכר הכל. הכל הוא זוכר. זה עובר לתת מודע. יכול להיות שזה היה רגע מהיר, לא חשבתי שהמצב חמור, והיה לי דברים אחרים, ושכחתי. אבל המיין שלי, התת מודע, לא שוכח. יש רישום שזוכר. הרישום הזה, זרע קרמי, אנחנו קוראים לזה. רישום מנטלי, שנכנס לתודעה, ודוגר לו שם. וכשמגיע הזמן, בדיוק כמו זרע בטבע, נוצרים תנאים נאותים, הזרע נובט וצומח שתיל ועץ, ככה גם הזרע הקרמי, כשמגיע הזמן, הוא נובט, וכשהוא נובט, כשהוא מפשיל, אני חווה את עצמי חולה. כמו שחוויתי אותם קודם חולים ולא עזרתי להם, אני חווה את עצמי חולה ומתקשה לעזר אולי. הסיבה תמיד דומה לתוצאה. אז אני הולכת אחורה מהתוצאה. שם אני חולה. מה יכולה הייתה להיות הסיבה? לא טיפלתי בחולי, או להפך, קרמתי למישהו לחלות, או פגעתי בבריאות של יצורים. עכשיו יש פגיעה בבריאות שלי. אז מה אני אעשה עכשיו? עם העבר אין לי מה לעשות, כבר עשיתי את זה. אבל אם אני מבינה את הקשר הזה בין סיבה ותוצאה, אז אני עכשיו אתחיל להקפיד לדאוג לחיים. אם אני רואה זכוכית שבורה באמצע הכביש, אני אתכופף ואני ארים אותה, כי מישהו עלול לדרוך על זה ולהיפצע. או אני אתחיל להיות יותר מודעת ויותר ערה ויותר בתשומת לב, ויותר פועלת בכיוון של לשמור על בריאות של אחרים, להגן על אחרים, לטפל באחרים. זה עזרה אצל עזרים כאלה, שפעם הבאה אני אשב בחדר מלא חיידקים, עליי הם לא ישפיעו, כי לי יש רישומים מנטליים אחרים שלא מאפשרים לי עכשיו לחפות את עצמי חולה. אז זו התחלה של להתחיל לפתוח את הפקעת הזאת של איך מייצרים תוצאות שהן באופן עקבי טובות. אם אנחנו מנסים לעשות את הדברים שוב ושוב ולא קוצרים את התוצאות המקוות, אנחנו לא מבינים טוב את הסיבות. אנחנו פועלים על עיוור, כמו לנסות להתגונן מאויב על ידי סגירת הגבולות. זה לא מעביר את האויבים, כי זה לא מאיפה שהם באו. הם לא באו בגלל שהגבולות היו פתוחים, נכון? זה לא הגבולות הפתוחים שייצרו את האויבים שלי. ולכן גם לא הגבולות הסגורים שיחסלו את האויבים שלי. אולי הצנחת לזמן מה, אבל לא פתרון מהותי. ככה גם הפחת השמנה. למה היא שוממת? אני צריכה להבין את הסיבות. למה אני מוצאת את עצמי בסביבה שוממת? ספרות הבודיסטית יש טבלאות נפלאות של קורלציות. קורלציות בין אזור צחיח, למשל, ובין איך אני חיה את חיי. בין שטח קשה ותעבורה, למשל, ובין איך אני מדברת אל אנשים. מאוד מעניין. אני אספר לכם סיפור. לא במטרה להציע פתרון, כי אתם יכולים למצוא, וכל אחד יכול למצוא לבד את הפתרון, אם אתם לומדים את הדברים. סיפור שחלק שמעתם, אני הייתי פעם במרכז דרמה בקליפורניה, בשם וז'רפני. הוא בנוי על הר בקליפורניה, הרבה עצי רדווד גבוהים, מקום מאוד יפה, דרך עפר תלולה שמובילה לאותו מרכז, וכל פעם שיש גשמים, הדרך נסחפת. וגזי עצים חוסמים את הדרך, וקשה להגיע, ואי אפשר לעבור אל המקום. ומאוד יקר לשפץ, ואין למרכז הזה בשום אופן את התקציבים לשפץ את הדרך הזאת. מה עושים? ויום אחד המורה שלי, גשם מייקל, ביקר שמה, ונתן שם לימוד, והם פנו אליו השאלה הזאת, כי הוא חכם, כי הוא רכש חוכמה. אנחנו באמצעים רגילים לא הצלחנו להתמודד עם הבעיה. כמובן, כי הם לא הבינו את שורש הבעיה. ואז הוא אמר, הקורלציה לזה שיש מכשלים לעבור דרכים, זה כשאנחנו מדברים דיבור שהוא מפלג, או דיבור שהוא גס ומחוספס אחד עם השני. צעקות, כללות, דיבור לא מכבד, או דיבור מפלג, מרחלים אחד על השני, מפלגים בין אנשים, אומרים לאדם אחד משהו שגורם לו להתרחק מאדם אחר. הוא אומר, אתם כסנגה, כקבוצה, תעשו ישיבה של הקהילה, תסתכלו איך אתם מתייחסים אחד לשני, ותעשו החלטה מודעת כל אחד, וכל אחד צריך לשמור עכשיו על עצמו, לא על השני, על עצמו. כל אחד ישמור על עצמו, איך הוא פונה לאחרים, איך הוא מתייחס לאחרים, איך הוא חושב על אחרים, כמה ביקורת הוא מעביר על אחרים. זה מה שהם עשו, כי היה להם חשוב מספיק לפתוח לדרך הזה. ישבה שם כל הקהילה והתכנסו והחליטו במיוחד להקפיד על האופן שבו הם מדברים. להימנע מדיבור מפלג, להימנע מדיבור גס ומחוספס, דיבור בוטה וכך הלאה. והם עשו את זה ותרגלו כעבור 3 חודשים. 3 חודשים לקח לשנות את המצב. באה המועצה שממונה על האזור הזה והקציבה $40,000 ופינו את הדרך. כי הם טיפלו עכשיו בסיבה האמיתית. כל הניסיונות שלהם קודם, כל פעם שניסו לסלק גזע, בא עוד גזע. זה לא פתר את הבעיות, כי הם לא טיפלו בסיבה האמיתית. כי המציאות שאנחנו חווים, למראית עין היא נראית כאילו שהיא באה מחוץ לנו. למראית עין, מה ביני ובין הגשמים שסוחפים את הגזעים על הדרך? מה אני עשיתי את הגשם, אני שמתי שם את הגזעים? אנחנו אומרים כן. אנחנו אומרים כן. מכיוון שאם אני חווה דרכים חסומות, זה השלכה המנטלית שיש לי מתוך הזרעים שאני שתלתי בתודעתי על ידי ההתנהגות שלי. אז אני חווה חסימות בחיים שלי, קשיים בחיים שלי. אלה באים מתמונות קטנטנות שאני שתלתי שמה, כשהתייחסתי שלא קראו לאנשים, כשפילקתי בין אנשים. עכשיו אני מוצאת פילוג בעולם שלי החיצוני. העולם הפנימי הפך לעולם חיצוני. אם אני אבין איך יצרתי אותו, אני אוכל להפוך אותו לסביעות רצוני, ובאופן עקבי להצליח. לא לפעמים כן, לפעמים לא. באופן עקבי להצליח במעשיי, כי אני מבינה עכשיו איך הם עובדים. אז זה הסיפור של העשייה שעליה מדבר פה קרישנה עם ארג'נה. הוא אומר, לעשות או לא לעשות, שני הדברים יכולים להביא לתוצאות נפלאות, אם מבינים מה עושים. ואם לא מבינים מה עושים, זה לא משנה מה תעשה. תוצאה תהיה מקרית, אין לך שליטה בכלל. אם אתה מבין מה שאתה עושה, אתה יכול להביא את הטוב האולטימטיבי לך ולזולת. אז בדוגמה שלנו פה יש ויכוח מה לעשות, לעשות יוגה או לעשות לימוד, ואותו סיפור. שני הדברים, אם לא מבינים מה שעושים, לא יביאו את התוצאות המקוות. אין ספור מדיטציות, עדיין מזדקנים ומתים. הרבה שיעורי יוגה עדיין מזדקנים ומתים, וגם חולים באמצע. יש היום ענף של יוגה שיקומית. יש בארץ יוגה שיקומית? אתם יודעים מה זה יוגה שיקומית? זה יוגה לאנשים שנפגעו בשיעורי יוגה אחרים. הם הלכו לשיעורי יוגה ונפצעו, מתחו משהו, שברו משהו, עכשיו הם הולכים ליוגה שיקומית. מה זה אומר? שיוגה מצד עצמה לא עובדת, כמו כל דבר אחר. כמו הספירים בדיוק. אז מה לעשות? ללכת לשיעורי יוגה או לא ללכת לשיעורי יוגה? ללכת או לא ללכת לא יעשה שום הבדל אם אני לא מבינה מה מביא בריאות. אם אני למשל באה לשיעורי יוגה כדי להיות בריאה, נגיד, ליוגה יש מטרות הרבה יותר גבוהות מזה, אבל נגיד שזו המטרה שלי. אם זאת המטרה שלי, אני צריכה להבין מה מייצר בריאות. וזאת לא היוגה, הנה הוכחנו. מה שמייצר בריאות זה אם אני שומרת על בריאות של הזולת. אם אני פועלת לטפל בחולים ולשמור על חיים ולמנוע תקלות. אם אני מקדישה שם מאמץ, נוצרים אצלי רישומים מנטליים של בריאות משופרת. ואז אני באה לשיעורי יוגה, ואז היוגה נהיית האמצעי שדרכו אני מקבלת בריאות משופרת. זה יהיה מה שאנחנו קוראים ה-delivery system. זה האמצעי שיביא לי את התוצאות. אבל זאת לא הסיבה לתוצאה, זה רק האמצעי להביא לי את התוצאה. אז הטיפולים השונים יצליחו והכדורים השונים יצליחו. ואז לא משנה איזה כדור תקחו יצליח, לא משנה איזה טיפול תקחו יצליח. אפילו יכולים בלי כדור ובלי טיפול, יצליח. אם הסיבה ישנה, יצור לעצור את התוצאה. אם ישנו הזרע באדמה, והתנאים הנאותים נוצרים, ויש את השמש ואת המים ואת הלחות, והכל נעשה שם בצורה נכונה, הזרע מוכח לנבוא. אתם יכולים לעצור אותו. התוצאה חייבת לבוא אם התנאים הם שם. לעומת זה, היא לא יכולה לבוא אם התנאים לא שם. לא משנה כמה תשקו אם אין שם זרע, אין את מה להשקות, לא יצא עץ. והזרע הזה, זה איך אנחנו נוהגים עם הזולת. ככה אנחנו מייצרים תוצאה דומה. ככה אנחנו מפריחים את השלמה, ככה אנחנו מפריחים את הבריאות, ככה אנחנו יוצרים רווחה בחיים שלנו, ככה מוצאים בני זוג, ככה מצליחים בעסקים. כל דבר ודבר. ככה מצליחים עם הבוסים, יש פה בינינו אנשים שסידרו להם את הבוסים כלבבם. אין להם סמכות בחברה לזכור או לפטר בוסים. אבל הם יודעים שהם משליחים את הבוסים מתוך התמונות הקטנות שהם זורים בתודעתם על ידי התנהגות שלהם, ואנחנו מלמדים במיוחד עם בוסים איך להשתלט על בוסים. ופה ושם יש מישהו שמיישם את זה, ואני נורא שמחה כשמישהו עושה את זה בפועל. אתם יכולים להגיד, איך את יודעת שזה היא עשתה, אולי באמת הבוס של הבוס לא אהב אותו, ולכן הבוס פותר וכך. בהתחלה באמת לא כל כך יודעים, בהתחלה באמת יש ספק. היא ניסתה, היא עשתה את שלה והצליחה. את הבוס הלא נחמד, פיתרו. בהתחלה לא יודעים. אבל כשמנסים את זה עם בוס אחד, איך מנסים את זה עם מחלה? אחר כך מנסים עם ילד בן 10 שהוא מתחצף בבית. ובהתרגה פותרים בעיה אחרי בעיה, תוך התחקות, אחרי שורש הבעיה והעבודה עם הסיבתיות האמיתית, הספק מתחיל להתערער ובסוף להיעלם. הכוח מתחיל לחזור אלינו. וזאת הופכת להיות עשייה שהיא מודעת, עשייה שמלווה בחוכמה, עשייה שתמיד נושאת פרי. תמיד נושאת פרי. זאת החוכמה ש... זה שאני מנסה ללמד לארג'ונה. בדרך קשה, ארג'ונה עובר איסורים קשים. למה? למה האיסורים הקשים? למה הוא צריך לעמוד בפני המשבר הנורא וכך הלאה? למה שלא ייתן לו ישר את המתכון וגמרנו? כי הוא ניסה כבר הרבה קודם, אבל הוא לא הקשיב לו. הוא היה גיבור חי בלתי מנוצח, בלתי מובס. הוא לא היה בעניין להקשיב ללימוד, הוא כבר ידע, הוא גיבור. הוא היה צריך להגיע למשבר וליפול על ברכיו ולבקש, להתחנן לתשובה. רק אז ליבו נפתח, ואז הוא מקבל את הלימוד. ואז הוא פוגש גם את הגור. הגור על ידו כל הזמן הוא חבר ילדות, הוא כל הזמן מלווה אותו. כך גם דרך אגב הגור שלנו, שכל אחד מאיתנו, המורה כל הזמן מלווה אותנו. אנחנו רק לא מוצאים אותם, לא בגלל שהם אינם, לא בגלל שהם בארץ רחוקה, לא בגלל שלא נסעתי לטיבט או להימלאיה, בגלל שלא פתחתי את עיניי, כי עיניי עוד לא נפתחו על ידי השאלה, והרבה פעמים השאלה לא באה, כי אני עוד לא נפלתי למשבר הדרוש. ואז אני חושבת שהם צריכים להיות מעבר להרי החושך, ופשוט לא היה לי כסף לקנות כרטיס, ואין לי תנאים ויש לי משפחה. זה לא מה שמייצר מורה. מורה בא כשאני מעומק ליבי מחפש את מורה. ואז אני מגלה שהוא הנהג שלי, למשל, כמו במקרה הזה, שהוא תמיד היה כאן. הוא קרוב קרוב. ואין צורה ספציפית שהוא צריך ללבוש. מורה לא צריך להיות ממין מסוים, ומלאום מסוים, ומארץ מסוימת, ומגיל מסוים, ושום דבר מעין זה. הוא יכול להיות נהג. הוא יכול להיות אדם שנמצא לידינו. ממש כאן. אז זה הסיפור כאן. פסוק הבא. מי שמבינים ריקות, חושבים בליבם כיאות, אינני עושה דבר, גם בשעה שהם רואים או שומעים או נוגעים או מריחים, וכן בלכתם ובבואם, בשנתם ואף בנשימתם. אז יש פה שוב את העניין של עשייה ואי עשייה. הוא בא והולך, או שוטר, או אוכל, או מריח, או עושה מה שאנחנו כולנו עושים כל היום, אבל הוא יודע שהוא לא עושה שום דבר. למראית עין יש הרבה אקשן בחוץ. החכם יודע שהוא לא עושה שום דבר, שדברים נעשים. החכם מבין עמוק את המציאות. הוא מבין שהמציאות מורכבת מחלקיקים קטנים שמושלכים מתוך התודעה שלו, מתוך הזרעים המנטליים שהוא אגר בחייו, שאנחנו כל הזמן אוגרים אותם בכל מעשה, דיבור ומחשבה. והזרעים האלה נופתים ומייצרים חלקיקים קטנים של מציאות, כמו פריים של סרטים, תמונות בודדות שרצות יחד מהר. כאן כתוב לי, בשעה שאנחנו שותים את התה, אנחנו לא באמת שותים את התה. החכם, האריה, הסניאסים שהשקיע זמן בלימוד, מבין שמה שנראה לעין, הסיבתיות הנראית לעין, הם לא כפי שהם נראים. המציאות לכאורה היא כוזבת, היא מתעתעת בנו. דברים נראים לנו כאילו שהם כך או אחרת, כשבעצם אם להתעמק בהם, הם לא. כמו בדוגמה שנתנו של האספירין, כמו בדוגמה שנתנו של המחלה, של העסק, איך דרך אגב מייצרים עסק מצליח? מה יגרום לי לראות את עצמי? או את העסק שלי, או המשרד שלי, או הבית שלי, מסגשג. אני חייבת לשתול רשומים שיאפשרו לי לראות את זה. אם אין את הזרע, אני לא יכולה לראות את העץ. לא משנה כמה אני אעסוק בהשקעות, בחפש יועצים וכך הלאה. אם אין את הזרע, אני לא יכולה לקבל תוצאה. והזרע היחיד שיאפשר לי לחוות אוסף של פריימים, כי הצלחה זה אם אני אפשרתי הצלחה למישהו אחר. אם אני הקלטתי את עצמי, צילמתי את עצמי, עוזרת למישהו אחר, בהקמת המרכז שלו, בהקמת העסק שלו, ברווחה שלו. ויש תורה שלמה, אנחנו מלמדים את זה גם לאנשי עסקים, כי מה שאני אומרת לזה צריך להוסיף הרבה פרטים, וכשעושים את זה עם הידע הנכון, מתוך הבנה של מה שאני עושה, לא תהיה לי ברירה, אני חייבת לראות את עצמי מסגשגת. אי אפשר יהיה לעצור את זה. בדיוק כמו שאי אפשר לעצור את המחלה שתבוא אליי אם פגעתי בחיים, כי הזרע הזה מפשיל, ככה אי אפשר לעצור את ההצלחה אם יש את הזרעים. ואם אין אותם, אי אפשר להביא אותה בשום דרך שהיא. החכה, מבין, ריקות, שהדברים הם ריקים מלהיות כפי שהם נראים. זה לא שהם לא קיימים, הם קיימים, הם מופיעים. יש עולם של תופעות, יש לי כאן תל ויש כאן פרח, זה לא שהם לא קיימים. אבל הם לא כפי שהם נראים. התה נראה כאילו שהוא מרגיע את גרוני הניחר, זה רק נראה ככה. ירגיע או לא ירגיע, ראינו בסוף שבוע, לפעמים ירגיע, לפעמים לא ירגיע. כי זה לא בא מהתה. לא תאמינו כמה תה הציעו לי. זה לא בא מהתה. אלה שהציעו לך אגב, גרונם פחות ניחר. היה כדאי להיות חולה בשבילה. אז מה קובע אם התה יעזור לי? האם זה האקט הזה של הרמת הכוס ולהביא אותה לשפתיי ולשתות ממנה וכך הלאה? אם התה הוא טוב ומועיל או לא טוב ומועיל, זה כבר נקבע מזמן. על ידי מי? על ידי, על ידי כמה עזרתי לאחרים באהבה. כמה עזרתי לאחרים, קבע לגמרי, וזה אולי עשיתי לפני 20 שנה, בוקר אחד נתתי למישהו קוספי שהייתה להם טובה, או לא נתתי, או התעסקתי בעצמי ולא נתתי. הזרע הזה הספציפי יכול מאוד להיות שהוא עכשיו מפשיב, ואז לא משנה כמה תישקו אותי, אם לא נתתי, הזרע הזה, אם הוא מפשיב עכשיו, אני לא יכולה לעזר על ידי תה. שעה אחרי זה, אתם ראיתם. מפשיל זרע אחר, אני פתאום לא משתעלת. מה קרה? שום דבר לא קרה. מה עשיתי? איזה תרופה לקחתי? שום תרופה לא לקחתי. מי שמבין, מבין שהוא לא עושה כלום. הוא לא צריך לעשות כלום. התמונות פשוט באות כסדרן. כל מה שהוא צריך זה לשתול את הזרעים. זה הכל. התוצאות יבואו באופן אוטומטי. הוא מבין שהוא לא עושה כלום. זה נראה כאילו שיש עשייה. היא לגמרי מונעת על ידי הזרם הזה של זרעים קרמיים שאנחנו שותלים במעשינו, בתודעתנו שהיא ריקה מכל קיום עצמי. אין לה טבע להיות חולה, אין לה טבע להיות בריאה, אין לה טבע להיות חכמה, אין לה טבע להיות חומלת, אין לה טבע להיות אכזרית גם. אין לה שום טבע. אני שותלת בה את הזרעים על ידי המעשים שלי. החוכמה שרכשתי מניעה אותי לזרוע את הזרעים הנכונים, החכם לא מבזבז את זמנו, לא מתיש את עצמו בהחלטות, הוא לא צריך. הוא זורע מה שהוא רוצה, הוא נותן לזה לנבות. לא רק זה, ככל שהחוכמה גדולה יותר ומופנמת יותר, זמן הנביטה מתקצר. העצים צומחים תוך שבוע, לפעמים אפילו תוך שעות. תלוי כמה חוכמה רכשנו וכמה תרגלנו וכמה הפנמנו, כמה היינו סניאסים, כמה הפסקנו להתעסק בשטויות שלא עובדות, והקדשנו את המאמץ לדברים שאכן עובדים. לכן גם אומרים הרבה בספרות, לא להיות אחוזים בתוצאות המעשים שלכם. זה מופיע הרבה בהגבת גיטה בפרקים האלה. וזה משלים את המעגל שהתחלנו. בהווה, אין לי שליטה על מה שקורה. מה שקורה לנו עכשיו, הוא תוצאה מהפשלה של זרעים, שזרענו בעבר, ואצל רובנו, עד שלא נשקיע הרבה זמן בעבודה ובתרגול, זמן ההפשלה הוא ארוך. אני שתיתי וזה עזר לי, וקודם שתיתי וזה לא עזר לי. התוצאה נגבעה כבר מזמן. זרעתי אותה מזמן. כל אחד מאיתנו נתקל במצבים כאלה, אנחנו מאוד רוצים לעזור למישהו, והם דווקא מתעצבנים עלינו. באנו מלאי כוונות טובות, הצענו להם משהו, וקיבלנו צעקות על הראש. ואלו מכם שמנסים לשרת מורים, אתם באים לתת להם משהו, אתם מקבלים קיתון רוצחים, זה לא מה שהם רוצים. למה? אני באתי לעזור, איך זה שאני מקבלת על הראש, יותר אני לא אנסה לעזור לאדם הזה, טטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטט העובדה אם הם נעזרים או לא, אם זה רצוי להם או לא. איך שהם מגיבים לניסיון שלי, זה זרע קרמי שהפשיר שאתה זרעתי מזמן. אם הם מגיבים בצורה לא נעימה, זה בגלל שאני פעם הייתי לא נעימה למישהו אחר, לאו דווקא לאותו בן אדם. הזרע הזה היה רשום, הזרע הזה הפשיר, עכשיו הם מגיבים לא יפה. אם אני עכשיו באה עם כוונה טובה לעזור להם, הזרע הזה יפשיל הרבה יותר מאוחר, במסיבות אחרות עם אדם אחר. הסמיכות של הזמנים בין העשייה שלי ובין התוצאה, היא סמיכות של זמנים ותו לא, היא לא סמיכות סיבתית. זה לא בגלל שניסיתי לעזור להם שהם לא ענו לי יפה, או לא קיבלו יפה את הניסיונות שלי. אין קשר. כי תמיד אתם זוכרים, התוצאה תמיד דומה באופייה לסיבה. לא יכול להיות שהתכוונתי טוב ויבוא אליי משהו רע. התכוונתי טוב ויבוא משהו טוב, אבל לא באותו זמן, בזמן אחר. אם בא משהו רע, בגלל משהו רע שעשיתי הרבה קודם. אז החכמים שמבינים את זה, הם לא מייחזים בתוצאות של המעשים. אני עושה כמיטב יכולתי. איך זה יצא? זה לא בידיי, בהווה. בהווה אין לי שביטה איך זה יצא. או שזה יוצא טוב, או שזה לא יוצא טוב. אני לא יודעת איזה קרמה תפשיל בהווה. בטוח אבל שמעשייה טובה יבואו תוצאות טובות. אבל לא בהווה. אם אני אתמיד בעשייה טובה, ואני אמנע מעשייה רעה, בהדרגה, בהדרגה, הזרעים שלי כולם יהיו יותר ויותר טובים, ואז אני יותר ויותר אתקל בעולם שמחייך אליי ומקבל אותי וטוב אליי, ואני יוצרת עושר בשביל עצמי וגם בעולמי. ועל זה מעידים התלמידים שאיתם התחלתי את השיעור, על זה הם מעידים. הם מתחילים לעבוד עם הידע הזה, ויש לנו שורה שלמה של כללים ונדרים ומוסר וכך הלאה. ובהדרגה, בהדרגה, הזרעים הרנדומליים שכל אחד מאיתנו צובר בחייו, כשהוא חי חיים בלי חוכמה, מתחילים להתחלף בזרעים שבאו כתוצאה מעשייה חכמה. והמציאות מתחילה לעבור תמורה ממש כאן לנגד עינינו. זה מלמד הפרק. על מהו מעשה אמיתי. לכן אומר קרישנה לארג'ונה, אתה יכול לעשות, אתה יכול לא לעשות. שניהם יכולים להביא לתוצאה אולטימטיבית בחסד שלה, ושניהם יכולים להיות אסון, תלוי כמה חוכמה מלווה את העשייה שלך. תלוי כמה אתה מבין מהו מעשה טוב, מהי עשייה טובה. אני חושבת
שנפסיק כאן.
ואני אשמח לענות. כן, יש לכם שאלות או תהיות, במיוחד אלו מכן שחדשים, כן.
כן. אני יודעת על מה את מדברת, לא יודעת. ובמושה שלך, החוכמה היא נמצאת של כולנו, היא קיימת. אנחנו רק צריכים לראות באמת ברמה של קצת נסירות ולהוציא אותה. והסיבה, בעצם אני תמיד אומרת שזה הגלגל הזה, זאת אומרת, הזרעים האלו זה הגלגל. שכל פעם שאנחנו מביאים טוב, אז יוצא טוב. וזה עוד מה שרוצה להגיד בקשר לאסיאסי הזה, שבעצם האסיאסי הזה הוא הולך עם הנשמה שלו, לא עם הנשמה, אם הוא הולך עם הנשמה, עם המצפון, עם ה... אז בעצם זה הדבר שהוא הולך איתו, ולא עם הנשמה, כשהוא מושג בצד, ולא מקשיב, זה מה שאני מתחתי לבנתי מה...
מאוד יפה, מאוד יפה מה שאת אומרת. שני דברים אמרת. אחד, זאת אומרת, החוכמה בעצם ישנה בנו. נכון שהתרבות שלנו מקנה לנו את הידע הזה. אנחנו קיבלנו את זה בבית ספר, גולל אבן אליו תשוב, שלח לחמך על פני המים. אנחנו למדנו את זה הכל בבית ספר. אז הזרעים ישנם בנו. ומעיד על זה שהם ישנם שאת פה. את לא מבינה מה שאני אומרת אם לא היו בך הזרעים האלה. בגלל שאני רק משמיע מילים וצלילים, אם את מבינה אותם, זה בגלל שהחוכמה כבר ישנה בך, כמו שאת אומרת. אני רק מזכירה לך. אנחנו רק לא רגילים לחיות לפי החוכמה הזאת. אנחנו רגילים לחיות לפי מה שנראה לעין, משהו לכאורה ומשהו כוזב, ומשהו שקרי. אנחנו רגילים לחיות לפי סיבתיות שהיא שגויה. אנחנו מצפים לסמיכות זמנים שתהווה סיבתיות, והיא לא מהווה סיבתיות. אנחנו משפעים מהרדיו, מהעיתונות, אנחנו חושבים שתרופה מסוימת מרפאה מחלה מסוימת. צריך כך וכך לאכול. הכל אמונות פלות. אנחנו קונים אותם כי אנחנו מוקפים בהם, אנחנו גדלים בתוכם וכך הלאה. אבל זה נכון, הסניאסים מקדיש יותר זמן להתרחק מההמולה של הסביבה והכזב שהיא מקיפה בו אותנו. היא לא עושה את זה במכוון. זה, אנחנו שנקלענו למצב הזה בגלל הזרעים שלנו. אבל כשאדם מתחיל להבין את זה, הוא רוצה לייצר את החוכמה. אז זה היה דבר אחד שאמרת. ודבר שני שאמרת היה על הסניאסים, שהוא בעצם מקשיב למצפונו ולנשמתו, את אמרת, ופחות לאישיות. זה מאוד יפה, כי זה מאוד נכון. אני מניחה שמה שאת קוראת אישיות, זה מה שאנחנו בשפה הבודהיסטית נקרא האחיזה הזאת בעצמי, אחיזה באגו, ולתת איזשהו משקל לאני, וזה חלק ניכר מהעבודה של הסניאסים, זה לחפש את האני הזה ולראות מי זה האני הזה שאני מוכנה לצאת ממלחמה להגן עליו וכך הלאה. הסניאסים רוצה להתפשט קצת מהאחיזה הזאת באגו ומכמה שהאגו מנהל אותנו, ולהסתכל יותר עמוק מה יש מתחת ומהו הטבע האמיתי של זאת, מי זאת, מי זאת האני הזאת שאני כל כך עסוקה בה ואחוזה בה, בפירוש נכון. תודה רבה לך. כן, בבקשה. היא שואלת, אז אוקיי, אז כולנו צברנו את הזרעים הקרמיים האלה, הרשמים המנטליים האלה שהם פוגעים ומזיקים ומשווים בתודעות שלנו. איך אנחנו מנקים אותם? כי חלק גדול מהם הם פוגעים, כי הם נעשו מתוך בורות ולא הבנו מה שאנחנו עושים, והם אכן יושבים שם. ואנחנו אומרים דבר נוסף שלא הזכרתי קודם, שאלה שזרענו מוכרחים לנבוט, אלא אם כן נטהר אותם. אם לא נעשה כלום, הם יפשילו וינסו את הפירות הבאושים שלהם, ואנחנו נצטרך לאכול מן הפירות הבאושים שלהם. יש דרכים לטהר, אנחנו מלמדים דרכים לטהר, זה לימוד בפני עצמו, שאין לנו זמן להיכנס אליו, אבל בגדול בגדול אני אגיד לך, יש כמה מרכיבים חשובים שם, אחד מהם זה כשאני כבר מבינה מה עשיתי, את השטות שעשיתי, צריך שיש שם מרכיב גדול של חרטה, ויש שם מרכיב גדול של ריסון עצמי, של החלטה לא לחזור על המעשה. וזה יהיה מאמץ, כי אם יש לי נטיות מסוימות ורגלים מסוימים שהם פוגעים, המאמץ הזה הוא לא יהיה פשוט. וזה חלק מהעבודה של הסניאסים, שזה כל אחד מאיתנו. כל אחד מאיתנו שפונה לדרך הרוחנית, הופך לסניאסים במידה כזאת או אחר. העבודה של הסניאסים זה להילחם בזרעים האלה ולהשמיד אותם ולבאר אותם, ואפשר לטהר אותם לחלוטין. אפשר להגיע למקום שבו אין אף זרע שגורם לנו יותר סבל, ויש לנו עולם שהוא כולו טוב. אנחנו מגיעים ככה לגן עדן, וזה המשמעות של גן עדן, וזה מופיע בכל הדתות, זה מופיע בבודיזם, זה מופיע בהינדואיזם, זה המשמעות שלו. כשאדם תיהר את כל הזרעים האלה, וכשמתארים את כל אלה, מה שנשאר זה עושר מושלם, אקסטזה מושלם. זה מה שאנחנו באים לייצר בעצם בלימוד שלנו, בתרגול שלנו. המרכז שאנחנו מקווים בעזרתכם ובתמיכתכם להקים כאן, הוא כזה שבא לאפשר לאנשים לפרוח בצורה כזאת, לחסל את הרע בקרבן, את הזרעים האלה שהם שתלו לא מתוך רוע ליבם אלא מתוך בורותם, ו להביא את עצמם למצב טהור, למצב שהוא מאוד קדוש. הוא קדוש כי אנשים כאלה שעושים את העבודה הזאת יכולים ללמד אחרים לעשות את העבודה הזאת. ויכולים לעזור לאחרים למצוא אושר. למשל דיברנו על אויבים ועל תוקפנות. מאיפה באים אויבים? ואמרנו, הם לא באים מזה שהגבולות היו פתוחים. אז מאיפה הם כן באים? האויב הוא תוצאה. התוצאה הזאת צריכה להיות דומה לסיבה שלה. הסיבה היא תמיד אצלי ברישומים המנטליים שלי, כדי שאני אראה אויב בחיי, צריך להיות רישום של עוינות אצלי בפנים, או אלימות אצלי בפנים, או תוקפנות אצלי בפנים. אז הדרך לחסל אותם בחוץ, זה לחסל את התוקפנות שלי בפנים. וכמה רגעים יש לנו של תוקפנות? עוד כלל שמושל בזרעים האלה, זה שכמו בטבע, זרע קטן מייצר עץ גדול. זרע קטן של תוקפנות, התפרצתי על מישהו שלא במסיר, יכול להצמיח אומה שלמה של אויבים. אז איך אני אחסל אויבים? ולא משנה כמה גדרות אני אקים וכמה כלי נשק אני אכוון אליהם, כל עוד יש אלימות בליבי, אני ממשיכה להקרין אותם. וכל הזמן, הפריימים כל הזמן שם. ואני רוצה להפסיק לראות אויבים בחיי, לחסל אותם בחיי, אני צריכה לחסל את הזרעים בליבי. אני צריכה לעבוד על התוקפנות שלי ועל האלימות שלי ועל הכעס שלי ועל הרתחנות שלי ועל קוצר הרוח שלי. וזה אנחנו יודעים לא עבודה פשוטה, זה עבודה גדולה מאוד. זה חריש מאוד עמוק. אבל הגוד ניוז זה שאדם שעשה את העבודה והצליח לעשות את העבודה, כתוב ביוגה סוטרה וכתוב בכתבים אחרים, שבמחיצתו של אדם כזה פוסק כל עימות וסכסוך. אז אם אתם אדם כזה, בסביבה שלכם לא יהיו אויבים. בעולם שלכם לא יהיו אויבים. וזאת אחת התקוות הגדולות שלנו, שבמרכז נקים, תהיה אפשרות לאנשים לעשות את העבודה. יהיה התנאים והידע והמורים והתמיכה, כל מה שדרוש כדי שאנשים יעשו את העבודה הפנימית הזאת, ואז אנחנו נראה גבולות שנפרצים ושלום שמסגשג באזור דבר. אז אי אפשר יהיה לעצור אותו. כי כמו שזרע, שיש לו את התנאים הנכונים, חייב ללבות, חייב לבוא שלום אם אנחנו נעשה את העבודה, ואם לא נעשה, לא משנה כמה כלי נשק ושרי ביטחון ומה לא, לא ייעלמו האלוים. לא ייעלמו האלוים. אנחנו רואים הזדמנות כל כך גדולה בלהקים את המקום הזה כאן על הגבול. זה כאילו לקחת עמדה, להגיד באומץ לב, כן, אנחנו מאמינים במה שאנחנו אומרים. אנחנו מאמינים שעם העבודה הפנימית הזאת, הגבול הזה יתפרץ. ויעלם. ולא ידעו יותר, יעברו שנים, ויבואו דורות שאפילו לא יזכרו שהיה פה גבול, יהיה רק כתוב איפשהו בספרים, וזה יהיו ספרים מיושנים. עוד אתה אומרת שהיא ראתה בחייה, שאם היא זורעת רע, היא מקבלת רע, ואם היא זורעת טוב, היא מקבלת טוב. וכתוצאה מזה, היא הפסיקה להתרגש כשבא רע, כי היא הבינה שהיא יכולה ללמוד מזה. היא מסתכלת מבא, והיא יכולה ללמוד מזה. את מדהימה? זה בדיוק מה שאנחנו רוצים להשיג. החכם שמבין את כל זה, ואת כבר מבינה חלק כל כך חשוב בתוך זה, מבין שכשבא רע, הוא לא ממש רע. הוא לא ממש רע, כי הוא מלמד אותי איך לייצר טוב. ואז אין יותר רע בחיים שלי. כי אז כל דבר הופך ללימוד. וכל אדם הופך למורה. אם אתם כבר שמה, ואם אתם מתייחסים בצורה כזאת לכל מה שבא בחייכם, הטוב והרע, אתם תהיו המורים שלי.
יש
לי להתרבר
טוב,
אם נמנע מלמד זורה,
אם נמנע מלדבר, כל כך קשה לה. אז אנחנו מודים ללמד זורה מוכר, ולמד הגדול שיצא בכך שבא אלינו, ונמנע לנו את השיבור הזה. ומגיע את כל, ובחי העבודה, אנחנו אכן מתכוונים להקים מקום שבו אפשר יהיה ללמוד כל התורה כולה.
לירן מביא כמה תמונות מדיימון מאונטן באריזונה, איפה שאנחנו הולכים לשבת ברטריט. חשבנו שניתן לכם השראה, כי אנחנו מקצועבים את ההשראה שלנו מהמרכז הזה. אמנם אנחנו לא נחכה אותו בדיוק, קודם כל יש לנו פה 400 דונם ושם יש 4,000, אבל חוץ מזה אני רואה אותו יותר כמוסד בין מסורתי וכך הלאה. אנחנו רוצים להקים מרכז שלו, מרכז של הרמוניה, פנימית וחיצונית. חלק ניכר מאנשים כאן ביקרו בדיימון מאונטן, ביקרו באריזונה, וכל מי שביקר שם חזר אחר, חזר עם ראש מדהים, פגש קהילה של אנשים שאכן מתרגלים את הדברים האלה בפועל, וכל אחד שבא לשם תוך דקות אומר, אני נמצא בקהילה של מלאכים. אני חושבת בלי יוצא מן הכלל, לכולם הייתה תגובה כזאת. כי זה מרגיש ככה כשאנשים מתחילים לתרגל, כשמתחילים לחפש איך לעשות טוב כל הזמן. פחות לדאוג כל הזמן לעצמי ויותר לדאוג לאחרים, אז זה בדיוק ככה מרגיש וזה נראה ככה. אמנם אין שם מבנים נגיד למבקרים ולסטודנטים והתנאים קשים והם גרו באוהלים ומזג האוויר שם קשה עוד יותר מאשר כאן. אבל האווירה האנושית היא מדהימה. אתה מוקף באנשים שכל אחד מהם מחפש להיטיב עמך ולשרת אותך. ועושים את זה בשמחה ומאוד. מאוד. תודה רבה דני. דני השקיע המון מאמץ. המון המון מאמץ, הוא משקיע כאן בשקט, מרחוק, משקיע מזמנו, משקיע מאמצעיו, מאהבתו הגדולה, והחזון שלו של לראות את המקום הזה, מביא את הברכה הזאת לכם, לנו, לכל האזור. תודה רבה דני ורינה שעוזרת בידו, ותמיד מערכת את המקום. היום באנו פרק שושים, התקבלנו בסבר פנים יפות, קיבלנו מיטות, קיבלנו מצעים, קיבלנו שקט, קיבלנו אינטרנט, קיבלנו ארוחת, הכל קיבלנו. בלי שום ציפייה לכלום, הרבה חסד. הרבה חסד של המקום הזה, התדרים הם נפלאים. תודה רבה רבה. להתראות, תודה רבה.